שלום לכם וברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה, שלום לצופים בבית, שלום לאנשים שבאו לכאן, אלינו לפתח תקווה, בית קבלה לעם. אנחנו היום נלמד מאמר מיוחד בשם הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. כתב אותו בעל הסולם, הוא נמצא בספר הלימוד שלנו בכתבי בעל הסולם בעמוד 154. עמוד 154 בכתפי בעל הסולם, ומי שמחזיק בידו את ספר קבלה למתחיל, שם המאמר מופיע בעמוד 272. הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, כתפי בעל הסולם עמוד 154, או קבלה למתחיל עמוד 272.
למפעל חייו ממש של בעל הסולם, שזה פירוש הסולם על ספר הזוהר, על זה הוא קיבל את התואר שלו, בעל הסולם. זה סולם שמתחיל מהעולם הזה ונגמר בגמר תיקון באינסוף. אז כדי להבין את הפירוש שלו על הספר הזוהר, שאנחנו עכשיו בקרוב מתחילים ללמוד בשיעורים שלנו, שיעורי בוקר גם כן, ושיעורי ערב יהיו נוספים. אנחנו השנה מתחילים כך בצורה גלויה ללמוד זוהר. אז כדי להבין את הפירוש, מה הוא אסף לזוהר, כדי להיכנס דרך הזוהר לעולם הרוחני, להרגיש אותו, להבין אותו, לפתוח אותו, שאדם, כמו שאנחנו מרגישים את העולם הזה, גם כן שכך אנחנו נוכל להרגיש את העולם הרוחני. כי אין הבדל בין העולמות. אלא מפני שאנחנו קיבלנו מלידה הרגל, נתנו לנו הדרכה, תראה את זה, תראה את זה, תרגיש את זה, תרגיש את זה. כך אנחנו פתחנו עיניים לעולם, והתחלנו להבין אותו ולהרגיש אותו ולראות אותו כמו שאנחנו עכשיו רואים ומרגישים. אבל אפשר לפתוח עיניים בצורה אחרת. וזה משהו אחר לגמרי, זה בתדר אחר, בצבעים, בצלילים, בהכל אחר. וזה תלוי איך אתה מסתכל על זה. כמו שלפעמים יש מצב רוח טוב, נגיד, ומצב רוח רע, ונראה העולם הפוך זה מזה. אז בוא נבין, ודאי שלא בדיוק כך, אלא בצורה הרבה יותר, הרבה יותר שונה ומהותי, אבל ההבדל. אבל בכל זאת אפשר לפתוח חושים למציאות בצורה מה שנקרא רוחנית, ולהרגיש את המציאות לא מה שיש עכשיו בקיצור. והמציאות ההיא נקראת עולם הרוחני, עולם העליון. שם זה הקיום מורגש כקיום אינסופי, אנחנו כנצחיים ושלמים וכן הלאה. משהו שונה מהסתכלות הזאת. אבל בהחלט הגישה היא לפתח חוש, לקבל הסבר, להיכנס רגשית ואחר כך להבין איפה אתה נמצא. ופירוש הסולם הוא עוזר לנו לפתוח את עצמנו לתפיסה הזאת הנוספת הרוחנית. כדי להיכנס לפירוש הסולם, בעל הסולם כתב לזה ארבע הקדמות, שזה הקדמה לספר הזוהר, מבוא לספר הזוהר, פתיחה לחוכמת הקבלה ופתיחה לפירוש הסולם. ארבע הקדמות. המבוא לספר הזוהר למדנו אתכם כאן, ופתיחה לפירוש הסולם לא למדנו, כי זה דבר די למדני, הוא כזה צריכים להתעמק בו. לא בקמפוסים לומדים את זה, כאן אנחנו לא מסוגלים, זה דבר די קשה ללימוד לקהל הרחב כך פעם בשבוע. אבל זה לא חשוב, אנחנו נתקדם, אנחנו נתפוס, אנחנו ניכנס אפילו ממסגרת הזאת נוכל להיכנס לאותו עולם העליון, להתחיל להרגיש אותו, אין בעיה. ולפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא קיצור על כל חוכמת הקבלה, הוא כתב בנוסף עוד הקדמה לפתיחה לחומת הקבלה, ואותה אנחנו רוצים ללמוד היום. ניקח כמה פעמים עד שאנחנו נסיים אותה, היא גם כן מאוד חשובה, היא נותנת הסתכלות כללית, איזה פן מיוחד לראות את הקבלה כאמצעי לפתוח את החושים, לפתוח את העולם לאדם. אז בוא נקרא.
אז אנחנו נמצאים בכתבי בעל הסולם בעמוד 154, הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, או כמו שאמרתי קודם, ספר קבלה למתחיל, עמוד 272. הפסקה הראשונה מביאה ציטוט מהזוהר בארמית, אני אדלג אותו ואני מתחיל באמצע הפסקה הראשונה בשורה שמתחילה במילה בהי. הרי מפורש שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם, וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינם רק בשביל האדם.
מה הוא רוצה להגיד? אנחנו כבר למדנו את זה, על תפיסת המציאות, איך אנחנו תופסים, איך אנחנו מרגישים את המציאות, שהכל איבנו בתוכנו, מה שמחוץ לנו אנחנו לא יודעים כלום, מחוץ לנו, כמו שאומרים מקובלים, יש רק אור העליון המופשט, ומה שאנחנו מתפעלים ממנו, מתרגשים ממנו, לפי החושים שלנו, זה מה שמצטייר בנו, בתמונה פוטוגרפית כזאת, במסך שנמצא במוח. ולכן אני אף פעם לא רואה מבחוץ שום דבר, אמנם שיש לי כזאת אשליה שאני רואה עולם לפניי, אלא ברור לכולם שאנחנו בסך הכל מתפעלים בחושים שלנו פנימיים. ולכן הוא אומר שכל העולמות, כל המציאות, עולם שלנו, עולמות עליונים, הכל מה שנמצא, נמצא רק בתוך האדם, בתפיסה שלו בלבד. בתפיסה סובייקטיבית לגמרי, והכל תלוי, היינו, מתוך זה אנחנו צריכים, יכולים להבין, שאם כך, אז הכל תלוי בחושים שלנו, בתכונות שלנו, האם נוכל להרחיב אותם, לראות משהו יותר רחב, לא מוגבל במה שאני נולדתי, וככה אני ממשיך, אני יכול להרחיב את הקליטה שלי, ואז לקלוט עוד העולמות, חוץ מהמציאות הנוכחית. ולזה חוכמת הקבלה בעצם מיועדת, לפתוח לנו את זה. אז היא אומרת שכן, הכל נתפס בתוך האדם, נמצא בתוך האדם, והכל קיים בשביל האדם. זאת אומרת, כדי שהאדם יפתח יותר ויותר את עצמו ויתאפס על כל המדרגות ההשגה, ההכרה, הגילוי, מה שהוא מקבל ומגלה ומבין וכבר חי בזה. וכמו שעכשיו אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות צרה וחושבים שזה הכל ומרגישים את עצמנו כאן כאלה נבזים, כאלה נפסדים, ומקרים כאלו קיימים זמן קצר ובצורה כזאת, אז כך אנחנו יכולים לפתוח את עצמנו לתפיסת המציאות אחרת, ובהתאם לזה החיים שלנו שהם תלויים מתפיסת המציאות הם השתנו, ואז נרגיש את עצמנו ששייכים למציאות אינסופית, נצחית, והכל זה בכלל לא מתחיל ולא נגמר במה שאנחנו עכשיו. אז הכל נמצא בתוך האדם והכל בשביל האדם. בבקשה.
ויש להבין הדברים. המעט לו לאדם העולם הזה, וכל אשר בו בכדי לשמשו ולהועילו, אלא שהוא נצרך גם לכל העולמות העליונים, וכל אשר בהם, כי לא נבראו אלא לצרכיו. עוד ב', והנה בכדי להסביר העניין הזה על מילואו,
זאת אומרת, בשביל מה לנו כל העולמות, ומה האדם צריך לעשות עם זה, למה הוא מגיע, במה הוא פותח את עצמו. אין? זאת אומרת, למה הם צריכים להיות בשבילו, ואיך הוא צריך להשתמש בהם.
הייתי צריך להביא כאן לפנינו את כל חוכמת הקבלה. אמנם, בדרך כלל, בשיעור המספיק להבין את פתיחת הדברים, התבאר לפניך בפנים הספר. והתמציתו. כי כוונת השם יתברך בבריאה הייתה כדי להנות לנבראיו כנודע. והנה ודאי הוא שבעת שעלה במחשבה לברוא את הנשמות ולהנותם מכל טוב, הנה תכף נמשכו ויצאו מלפניו בכל צביונם וקומתם ובכל גובהם של התענוגים שחשב להנותם. כי אצלו המחשבה לבדה גומרת, ואינו צריך לכלי מעשה כמונו. ולפי זה יש לשאול, למה ברא עולמות, צמצום אחר צמצום, עד לעולם הזה העכור, והלביש הנשמות בגופים העכורים של העולם הזה.
זאת אומרת, מצד אחד, הבורא ברא את כל הבריאה. כל הבריאה בעצם זה הנשמות, שרצה לברוא אותם כדי ליהנות להם. מפני שבטבע יש לו רק דבר אחד, טוב. טוב ומיטיב, כי מטבע הטוב להיטיב. יש רק תכונה אחת, תכונת השפעה. אין כלום חוץ מזה, כך המקובלים שמשיגים, הם אומרים לנו. זה לא שאיזשהו סבא אומר לו סבתא, אלה אנשים שמגלים ומשיגים את הכוח העליון, העליון ביותר שנמצא בכל הטבע, בכל המציאות, שהוא נקרא בורא. הם אומרים שכוח הזה הוא הראשון, הוא האחרון, הוא קובע הכל, הוא מסובב הכל, ויש לו רק תכונה אחת. התכונה הזאת היא להשפיע, להיטיב. לשם זה ברא נבראים כדי להיטיב להם. להיטיב במה אפשר? רק להיות כמוהו, כי פחות מזה זה לא נקרא להיטיב, זה כבר פחות. ואם אתה בורא, ואם אתה יודע הכל ומבין ומרגיש ומסוגל להכל, אז אתה חייב כביכול לברוא את הנברא, את הנבראים כמוך. זה נקרא להיטיב, כי אין יותר ממך ופחות ממך, זה כבר לא הטבע. ואם אתה הכוח העליון שמעל זמן תנועה ומקום, מעל כל הגבלות נמצא, אז מה שקורה, וכך אנחנו משיגים בפעולות הבורא, שישנה רק פעולה אחת מצדו, שברא את הנברא בדיוק בצורה כמו שחשב. זאת אומרת, המחשבה, אפילו אין מעשה אחרי המחשבה, המחשבה ומעשה זה אותו דבר. זה לא אצלנו שיש החלטה קודם איך ומה ואיך, ואחר כך אנחנו מבצעים. אלה בורא זה כוח בלבד, שבכוח הזה אנחנו משיגים כך שהמחשבה היא הפועלת. דרך אגב, גם כן המדענים היום מתחילים לגלות שביקום קיים כוח המחשבה שהוא סוגר את הכל ומנהל את הכל. אחרי כל החומר וכל הפעולות ומקרים מה שנמצאים כאן. אז מצד אחד הבורא, כוח העליון הזה, הוא ברא את הכל עם המחשבה שלו מיד, בבת אחת, אין שם שתי פעולות אלה מיד, זה דבר אחד, ובצורה הסופית, האידיאלית שאנחנו נמצאים בדיוק כמוהו, זה דבר אחד, זה כלפיו. וכלפינו אנחנו מרגישים את עצמנו שקיימים לגמרי לגמרי לא במצב הנכון ההוא. אלה אחרי ההסתרות, אחרי הצמצומים, בעולם הגרוע ביותר, אין יותר גרוע מעולם שלנו, והוא נקרא העולם הזה, שכאן אנחנו נמצאים. אז המציאות הזאת, היא נקראת לכן מציאות המדומה, והעולמות שיש הרבה, הם נקראים ההסתרות, ממילה עלמה, עולם עלמה, שבעצם מה שיוצא, שאנחנו נמצאים לא במצב שבורא ברא. למה זה כך? ומה תועלת מזה? שאני מרגיש את עצמי רע, ובכל זאת אם אני מרגיש רע, זה הוא יצב לי את המצב, לא שאני בעצמי. ולמה אני צריך להתאפס בחזרה בכל המדרגות האלו, עד שאני מגיע לטוב, בלזיה, בכל ההיסטוריה שלנו, הנוראית וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שהוא רוצה להסביר לנו, שבכל זאת יש שתי תפיסות. המציאות שאנחנו נמצאים כולנו ואין סוף במצב היחידי שבכלל נמצא במציאות. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו נמצאים לגבינו, לגבי התפיסה שלנו, מה שיש שאני מרגיש. אני נמצא כמו חולה בחוסר הכרה. שאומנם שנמצא בין כולם, חיים, שיודעים, מרגישים והכל, אבל הוא נמצא בחוסר הכרה, הוא נמצא בנתק מהמציאות האמיתית. וכדי לחזור למציאות האמיתית, אז יש לו חזרה לזה משך הסולם המדרגות, 5 עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד שהוא חוזר להכרה השלמה. זה נקרא גאולה השלמה. אז כך אנחנו נמצאים בנתק, לכן העולם שלנו זה נקרא עולם המדומה, שבאמת אנחנו כמו בחלום, כמו בחוסר הכרה, מרגישים את עצמנו ככה מאורפלים, ונדמה לנו במקום המציאות שלנו הנכונה, האמיתית, נדמה לנו משהו ממנו קצת, וזה העולם הזה. זאת אומרת, החוסר הכרה, ההסתרות, הבעיות, הקיות חושים, בלבולים והכל, זה מסתיר מאיתנו אותו מצב הסופי, היפה, הנאור, שבמקומו אנחנו מרגישים, לא יודע, 1 במיליון, נו? וזה נקרא העולם הזה. ואז אנחנו על ידי חומת הקבלה יכולים להתעורר, יכולים להתאושש ולהגיע להכרה. לאותו המצב האחד שבאמת אנחנו בו נמצאים רק בחוסר הכרה. בבקשה.
עוד ג' והתשובה על זה איתה בעץ חיים, שהוא כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. ויש אמנם להבין איך אפשר זה שמהשלם יצאו פעולות בלתי שלמות, עד שיהיו צריכים להשלימם על ידי פועל ומעשה שבעולם הזה. והעניין הוא, יש להבחין בנשמות בחינת אור ובחינת כלי. כי עצם הנשמות שנבראו הוא הכלי שבהם. וכל השפע שהשב לענותם ולענגם הוא האור שבהם. כי מאחר שהשב לענותם, הרי עשה אותם בהכרח בבחינת רצון לקבל הנאתו.
זאת אומרת, אם בורא רוצה להיטיב ויש לו מה להעניק, אז מה חסר? חסר רצון שיקבל את ההטבה הזאת, כי בלי רצון אי אפשר להרגיש תענוג. ולברוא מישהו שיקבל תענוג ממנו, זה החיסרון שישנו בבורא. בכוח החיובי ושלם לא חסר כלום חוץ מלניק, לתת.
שהרי לפי מידת הרצון לקבל את השפע, כן יגדל ההנאה והתענוג. ותדע שהרצון לקבל ההוא הוא כל עצמותה של הנשמה מבחינת התהדשות ויציאת יש מאין, ונבחן לבחינת כלי של הנשמה. ובחינת ההנאה והשפע נבהן לבחינת אור של הנשמה הנמשך יש מיש מעצמותו.
זאת אומרת, יש לנו לחלק כל המציאות לשניים. הרצון הזה שבורא ברא כדי לקבל כל ההטבה, להרגיש את הכל, הרצון הזה נקרא גוף של הנשמה או כלי של הנשמה. כן? אני אצייר אותה בצורה כזאת. כן? זה הכלי או גוף, כן? ומה שממלא אותה זה האור, וזה הכל נקרא נשמה. סך הכל, זאת אומרת, כוללת שני דברים. אור בא מהבורא, כן? הוא יש מיש מהבורא, והכלי זה הבורא ברא כדי למלות אותו, הוא נקרא יש מאין, שלא היה קודם. אז יש סך הכל במציאות שאנחנו לא נתבלבל. שני דברים סך הכל. כן, נו, משניים אי אפשר להתבלבל. אין זה אנחנו יכולים לתפוס, כי אם יש איזשהו בלבולים, לא מובן, משהו, בחוכמת הקבלה, תמיד לחזור לזה. ומכאן להמשיך אפשר ולהגיע לכל דבר. וכל דבר, כמה שהוא לא יהיה מסובך, תמיד הוא יקלו רק אור וכלי. כן.
עוד דלת. באור הדברים. כי בריאה פירושו התהדשות דבר מה שלא היה מקודם. שהוא הנבחן ליש מאין. אמנם, איך נצייר זה שיהיה דבר מה שאינו כלול בו יתברך? הלא כל יכול וכוללם יחד. וכן, אין לך נותן מה שאין בו. ובאמור, אשר כלל כל הבריאה שברא אינו אלא בהינת הכלים של הנשמות, שהוא הרצון לקבל, מובן זה היטב, שהרי הכרחו שאינו כלול חס ושלום מהרצון לקבל, כי ממי יקבל? ואם כן, הוא בריאה חדשה ממש, שלא היה אף זכר ממנו מקודם לכן, ועל כן נבהן ליש מאין.
זאת אומרת שכל הבריאות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו כאן בעולם הזה, דומם צמאי החי מדבר. וכל מה שאנחנו רק יכולים לחשוב, להבין, כל מה שאנחנו ניפגש בפתיחת העולם העליון, רוחני, מלאכים, שדים, רוחות, לא חשוב מה ומי, יש שם הרבה מאוד יצורים, כן, בדוגמה כמו בעולם הזה ועוד יותר ויותר, כן, כולם אלו הם סך הכל רצון ליהנות, רצון לקבל. כמו שאנחנו רואים על חיות, מה הוא רוצה? הוא רוצה סך הכל להתקיים. לפי מה שהטבע מחייב אותו. וגם אדם, וגם צומח, וגם אפילו הדומם, רוצה להחזיק את עצמו, רוצה להיות קיים. בגלל זה יש לו כוח משיכה, כוח תפיסה, כוח הקשיות שלו, לא לתת למישהו אחר לשבור אותו, וכן הלאה. זאת אומרת, בכל דבר, סך הכל, בכל המציאות, יש לנו רק כל מיני שיעורים של הרצון לקבל, שהם מופיעים לפנינו, ואנחנו בעצמנו גם כן צריך כל רצון לקבל. אז ברור לנו שכלי, גוף, זה רצון, זה הרצון. הרצון. הלאה. וזה יש מעין, כשלא היה קודם. יש מעין, לא היה קודם. ובורא היה חייב לברוא אותו, מפני שהדחף שלו מטבע הטוב להיטיב. אז לא זקוק לכלום חוץ מהרצון. כן.
עוד ה. ויש לדעת שהחיבור ופירוד הנוהג ברוחניים אינו אלא בהשוואת הצורה ובשינוי הצורה. כי אם שני רוחניים הם בצורה אחת, הרי הם מחוברים יחד, והם אחד ולא שניים, שהרי אין מה שיבדילם זה מזה, ואי אפשר להבחינם לשניים זולת בהימצא שינוי צורה מזה לזה.
זה אומר כך, שיש לנו ברוחניות חוק. אמת שהחוק הזה יש גם בעולם הזה, כי כל החוקים מרוחניות באים לעולם הזה, וכאן ההבדל הוא רק שבחומר שלנו הם מתקיימים. החוק הוא חוק השתוות הצורה, זה חוק הכללי, חוק היחידי בעצם שישנו בכל המציאות, וכל החוקים יוצאים ממנו. השתוות הצורה זה נקרא כך, שאם שני דברים שנמצאים במציאות, על אחד אין מה לדבר, כי אנחנו צריכים למדוד אחד כלפי השני, לראות, להרגיש, לתת חשיבות, באחד אין לנו הרגשה. יש לנו תמיד בקונטרסט, כן? בהבדל, אור, כלי, חושך, אור. ואז יוצא שאם אנחנו מודדים שני דברים האלה, אני ומישהו, או שניהם מחוץ לי, אז מדידה היא בתכונות ביניהם. כן? שאם תכונות של איזשהו ייצור אחד וייצור שני הם לגמרי מנוגדות באופי, בטבע, לא יודע במה. אז הם נמצאים במרחב הרוחני, לא במרחב שלנו הגשמי, שכאן זה במטרים אנחנו מודדים, אלא במרחב הרוחני, שם הכל לפי התכונות, כי יש בורא ויש נברא, יש רצון לתת ורצון לקבל. אז מלכתחילה הבורא רצון להשפיע, והנברא הוא רצון לקבל. אז הם נמצאים בהפכיות זה מזה, פלוס ומינוס, והמרחק ביניהם הוא מרחק אינסופי, אינסוף המרחק. שאם הנברא מתחיל להתקרב לבורא, הבורא ודאי שהוא לא יכול להשתנות, זה האבסולוט, הוא כולו טוב, אין לו מה לשנות, לא יכול להיות בו משום זה שום שינויים. אם הנברא מתחיל להתקרב לבורא, מה זה נקרא התקרבות שלו לבורא? זה נקרא שהוא משנה את התכונות שלו, כן? כאן הוא כולו מקבל. אם מתחיל להתקרב, אז מתחיל להיות קצת משפיע, קצת משפיע, כן? יותר משפיע. יותר משפיע ועוד יותר משפיע, עד שמגיע להשפעה כזאת שהוא מגיע לבורא, עד שמגיע להשפעה כזאת שהוא ובורא נעשים כאחד, והמצב הזה נקרא דבקות. לזה צריכים להגיע. אז אנחנו צריכים בתכונות שלנו, בשינוי התכונות שלנו, להתקרב לבורא. וחוכמת הקבלה מסבירה לנו שמכאן ועד הבורא יש לנו חמישה העולמות, שכל עולם מתחלק לחמישה פרצופים, וכל פרצוף מתחלק לחמש ספירות, ואז סך הכל יש לנו 125 מדרגות מהבורא עד הנברא. וכאן זה חמישה עולמות. נו, אז ברוחניות המרחק הוא זה שינוי בתכונות. והאמת שאנחנו גם כן כך מרגישים ולפעמים אומרים כלפינו. אם אנחנו לא מדברים על מכניקה, אלא מדברים על ההרגשה שלנו. אין, אני רחוק ממנו, הוא רחוק ממני. שמדברים לא על מרחקים, אלא מדברים על התחושה. אין? זהו, אנשים קרובים זה לזה. מה זה קרובים? יכול להיות 1,000 קילומטר ממני קרוב. אז, זאת אומרת, כלפי רצון, כך אנחנו מודדים את המרחק. וזו מדידה מעולם הרוחני. בבקשה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אין לנו יותר מה לעשות, אלא את התכונה שלנו, המקבל, לתקן אותה כך שהיא תהיה יותר ויותר 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 דומה למשפיע, לתכונת המשפיע של הבורא. בזה אנחנו מתקדמים עליו, ועד שבאים להיות כמוהו, לדבקות. המעבר הזה שאנחנו מתחילים להתקרב עליו הוא נקרא מחסום, מחסום. וכאן כשאני עובר, נגיד, כן, יצאתי מעל המחסום, כן? זה נקרא שרכשתי תכונה הראשונה של להשפיע על כל הטבע שלי. אני עוד בכל זאת יכול להוסיף כאן דבר, שמקבל יש תרייג רצונות, לא רצון אחד לקבל, אלה סוגי רצונות לקבל, יש בו תרייג. ואם הוא כל הרצונות שלו הופך להיות להשפיע, אז נקרא שהוא מבצע תרייג מצוות. זה לא המצוות שאתם יודעים מהעולם שלנו, זה תיקון הרצון שלו בלהידמות לבורא. זה זה תוריד זיית, אתה מפריע למצלמה. זה לא פעולות בגוף שלנו, אלא תיקון הרצונות. כן.
אם אפשר את המיקרופון לכאן.
לגבי זה יש לי שאלה. כאילו, הקטע של הרצון לקבל.
נו.
בשביל להגיע לבורא, להתקרב עליו, אז אני צריך לרצות יותר.
גם כן.
אז
תקבל בדרך.
אוקיי.
כל הרצון לקבל, מה שאתה, הכל מה שאתה צריך, בדרך תקבל. גם רצון יותר גדול, גם התכונות יותר גרועות, גם היצרה תתגלה לך, קליפות יבוא עליך, הכל. כל הרע יתגלה כמו שצריך, וגם כן, כנגד זה, הכוחות הטובים שתוכל לעבוד איתם כדי לכופף את הרע ולהגיע לטוב. הכל. אתה לא בורא, אתה לא יכול להוליד שום דבר. יודעים את זה, ונותנים לאדם עבודה בהתאם להגיעה שלו. הכל תקבל, כל המרכיבים. כן, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
אולי תוכל לתת לנו דוגמה למישהו שהגיע ל-125 הדרגות האלה והגיע כמו...
מה זה דוגמה?
מישהו.
איך הוא נראה מהפרצוף?
בכלל,
איזה יש לו אוזניים, עיניים?
יש מישהו שהגיע למצב כזה שדומה לבורא, אם זה נביא, אם זה מלאך, אם זה אדם?
זוהר נכתב מתגובה הזה של 125 מדרגות. זה כתוב גם בספר הזוהר, זה כותב גם כן בעל הסולם. ודאי שנביאים, כל המאבות מאברהם והלאה, כמעט כל האנשים שאנחנו מכירים מהתנך, הם היו במדרגות האלו. אחרי התקופה הזאת, אחרי רבי עקיבא, אני לא יכול להגיד. כי מי אני בכלל, שאני לא נמצא בתגובה הזה שאני יכול להגיד לך מי נמצא שם ומי לא. אלא לפי מה שאני קורא ולפי מה שאני מבין או שמעתי ממורי. אחרי רבי עקיבא, זאת אומרת, אחרי חורבן בית המקדש, כמו שאני יודע ומכיר ויכול להגיד, זה ארי, רמחל, בעל שם טוב, בעל הסולם. אחרים לא יודע. חס ושלום, לא שמישהו עוד לא, או כן, אלא לא יודע, לא מכיר. ובעל הסולם, מפני שהוא כתב את הפירוש הסולם על כל הספר הזוהר, בכל הגובה שלו, אז ודאי שהיה צריך להיות, וכך הוא כותב גם כן, שקיבל עיבור נשמת הארי, והארי השיג את כל המדרגות ונתן לנו כל שיטת התיקון, אז הוא גם כן היה בזה. אני לא יודע אם זה דוגמה. הדוגמה זה, תראה לי מישהו, נו, אז מה מזה שאני אראה אותו, רואה אותו. כן, בבקשה.
שלום. כן. האם יכול להיות שתינוק שנולד, הוא כבר נולד בדרגה רוחנית מעבר למחסום, או שבעצם ההיוולדות שלו הוא נמצא בעולם שלנו והוא צריך להתחיל את כל המסע מההתחלה?
אנחנו, משך ההיסטוריה שלנו בעולם הזה, צריכים לעבור מהתפתחות של הדומם, ממש דומם, צומח, חי, ואדם בעולם שלנו, להתפתח בצורה כזאת, דרוויניסטית בוא נגיד. כך, זה לא בדיוק דרוויניזם, אבל בצורה כזאת. הכל בא מהאפר. ובצורה כזאת הכל מתפתח, אנחנו צריכים בגופים שלנו, במה שאתה רוצה, רואה אותנו ככה להתפתח, דור אחר דור. אנחנו צריכים להגיע לרצון שבאדם, בהיסטוריה שאתה רואה דור אחר דור, הרצון גודל, האגו גובר, אנחנו נעשים יותר ויותר אגואיסטים, לכן אנחנו מפתחים את החברה שלנו, מדע שלנו, תרבות, חינוך וכן הלאה, עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחילים להרגיש חוסר בהתפתחות הרוחנית. חוסר בהתפתחות הרוחנית הרגישו אנשים מאדם הראשון, מלפני 5770 שנה, מרגע שהוא גילה פעם ראשונה, מישהו על פני אדמה גילה פעם ראשונה את האלוקות, משם אנחנו סופרים את הלוח שלנו, כן? החשבון שלנו, חשבון השנים. והאדם הראשון שגילה את זה, הוא מסר את זה דרך 20 דורות לאברהם, ואברהם גילה את זה שוב בדרגה כבר יותר וכן הלאה. זאת אומרת, אנשים קיבלו את ההתפעלויות, התרגשויות, צורך לגילוי העולם הרוחני מדור לדור. אברהם בבבל ארגן לעצמו קבוצה את התלמידים ולקח אותם לארץ ישראל, הם אחר כך קראו לעצמם ישראל, מזה בא עם ישראל, מהקבוצה היא, שאנשים קיבלו צורך לגילוי הבורא, לגילוי הרוחני, זאת אומרת לאות מציאות חוץ ממה שמרגישים. השאלה שלך היא כך, אם אני עובד על זה, אם אני מרגיש, אם אני התחלתי להרגיש רוחניות ונפטר, כן? הגוף מת, מה קורה עם נשמה? מי שלא עושה שום דבר, לא קיבל רצון לרוחניות ולא עבד על זה, אז כמו שהיה חי ככה גם כן מת, כי נמצא בדרגת חי, הוא לא אדם נקרא, כי אדם זה נקרא אדמה לעליון. אם הוא לא עבר מחסום, אם הוא לא התחיל לשפר את עצמו במקצת אפילו, אז הוא לא נקרא אדם, לא דומה לבורא במשהו שנעשה לזה איזה נטייה, איזה צד. ולכן דינו כבהמה, לא נשאר כלום, אין נשמה. מי שקיבל נקודה שבלב, זאת אומרת רצון, כמו שמרגישים נגיד על אנשים שיושבים כאן, שצופים, שמרגישים שאני רוצה את זה קצת אפילו, זה נקרא תחילת הנשמה, כמו טיפת זרע שממנו מתפתח אדם. ואז הוא מתחיל להתפתח. אם עשה לפחות כמה צעדים, זה נשאר. אבל מה זה נשאר? הוא נולד כבר עם הידיעה הזאת? לאו, דווקא לא. לא. הוא נולד כמו כולם. אבל מהר מאוד, ואפילו יכול להיות בילדות, הוא מגיע לנטייה הזאת, להשתוקקות, לרצון לזה. ומהר מאוד משיג שוב מה שהיה קודם, בפועל, הוא לא צריך על זה להשקיע כל כך. נעשה לו כביכול ברור. וממשיך הלאה. וכך עד שהוא לא גומר כל 125 מדרגות. אפילו לא גמר מדרגה אחת, הוא חייב להתגלגל. זאת אומרת, חייב שוב לקבל כל המדרגות בחזרה, אבל מהר עושה את זה. אבל חייב להתחיל ממה שהוא מבהמה. למה? אני אגיד לך למה. כי אם אתה נמצא באיזשהו מדרגה, נגיד כאן זה מדרגה 125, ואתה נמצא ב-120 ואפילו 4, לא חשוב. או לפני זה. כדי להגיע מ-124 ל-125, אתה חייב לחזור מלמטה ממחסום, לדרגת הבהמה, שאתה מנותק מהרוחניות, ושוב להשיג את ה-125, כי כל מדרגה אתה משיג אותה כולה, 10 ספירות שלמות. אנחנו לומדים את זה, כי הפרצוף חייב כולו להזדחך וכולו להיוולד מחדש. הוא לא יכול מחצי או מרבע, כי שם בכל מדרגה יש לך גוף חדש, כוונה היא רצונות חדשים, מילוי חדש, הכל חדש, הסתכלות חדשה על כל דבר. ולכן אם אתה לא בחיים שלך לא נפלת והגעת למדרגה האחרונה, אז אתה אחרי זה עושה את זה, אבל בכל זאת אתה חייב להתחיל מדרגת הבהמה, מה שנקרא, שהיא קודמת לדרגת האדם. זהו. אז, אבל מצד אחד, מצד שני, כל אחד שמרגיש, וזה לא תלוי בגיל, ממש, זה יכול להיות זקן. אם הוא מרגיש פתאום נטייה לזה ומתחיל לעבוד על זה, יכול תוך זמן הקצר ביותר, כמה שיש לו, זה כבר חשבונות לא שלו, להגיע עד סיום, עד הסיום. וודאי שהמטרה שלנו לא להתגלגל. כי זה, המצב שלנו כאן הוא הגרוע ביותר. כן, יש לנו שם אנשים, נותן לו בינתיים.
אם תוכל אולי קצת להסביר, אם אני הבנתי נכון, הבורא הוא שלם, הוא הכל.
כן, בורא זה כוח הכללי של המציאות, שהוא באמת...
אבל אם הבנתי נכון מהציור, אז חסר בו משהו, היכולת לקבל.
חסר בו, למי לתת?
כן. האם יש משמעות לבורא בלי נברא?
לא, אתה צודק, אין.
אם אנחנו...
אין בורא ללא נברא.
ואם אנחנו כולנו כאיש אחד נעשה את כל המדרגות ונגיע לצד השני ונהיה כמו הבורא,
כן.
מה אז?
אתה נכנס, לא, שאלה נכונה. אתה נכנס עמו בדביקות, זאת אומרת, כל מה שהוא נותן, אתה מקבל. ונמצאים יחד, משלימים זה את זה.
אוקיי, תודה.
בסדר, אתה, טוב. השאלה היא, אבל אני מקבל, אני לא דומה לו. אבל אם אני מקבל כדי לתת לו הזדמנות לתת, אז אנחנו משלימים זה את זה. אני משתמש בהטבע שלי, אני לא יכול לשנות את הטבע. הרצון לקבל הוא נשאר, זה החומר שלי. אבל אם אני משתמש בו כדי כשאני מרגיש את הסבל שלו לתת ולא, ואין לי מי, ואני בא ובזה אני מוסר את עצמי, אז נקרא שאני בזה משפיע לו. ואז אנחנו שווים. כן, גברתי.
רציתי לשאול שאלה לגבי הסרטוט הזה. אתה שמת, רשמת בהמה למטה איפה שכתוב נברא, ומקבל תרייג רצונות. האם לבהמה יש את תרייג הרצונות האלה? לפני המחסום? לכן אני לא מבינה את זה.
נו, אז לא הכל אני יכול לציין כאן כל כך ונכון והכל. את יודעת מדי. צריכים, כל הסרטוטים, כל הציורים, כל הדוגמאות, הם באיזשהו מין צורה מוגבלת יכולים להיות מובנים, כי איזשהו חתך סך הכל אנחנו עושים. אני רציתי כאן בסך הכל לצייר את הדברים, איך באים מצד הנברא ההתחלתי הזה לצד הבורא. ודאי שתרי"ג הרצונות לא נמצאים כאן, הם מתפתחים דווקא כאן, בין מהמחסום והלאה. כאן אצלנו עדיין רצונות בימים. את צודקת, בוא נעשה ככה. אנשים זה בעיה, כן? אז נעשה ככה. תרי"ג רצונות. כן, ככה. בסדר? אבל את צודקת. את צודקת. כן. לי נעים שאנשים מבינים יותר ממה שאנחנו מדברנו. כן, בבקשה, עוד.
עוד שאלות?
כן, נו, לידך שם. גברת חדשה?
כן.
בבקשה.
אני רוצה, כבוד הרב, שתסביר לי מה הוא יכול לתת לי? מה אני יכולה לקבל ולתת? מה?
העיקר מה לקבל. מה את יכולה לקבל? הכל. כי כל הרצונות שלך, מה שישנם, כולם את יכולה למלות רק בפגישה עם הבורא, עם האור שברא עוד את הרצונות האלו.
ומה אני נותנת?
את נותנת את הרצונות האלו.
למי? לאור
הזה, לבורא, לכוח המשפיע. את מגלה את עצמך גם כן ככוח לקבל, לא את הגוף. הגוף שלנו אנחנו מפסיקים להרגיש ברוחניות, אנחנו מרגישים את הרצון. ואז אני נותן את הרצון שלי... לא, כדי שימלא אותו, מפני שבזה אני מרגיש שאני עושה לו, נותן לו תענוג, עושה לו טובה, כמו שהוא רוצה לעשות לי. ואז אנחנו, כל אחד מאיתנו מקבל. הוא מקבל ממני תענוג. מזה שאני נהנה. ואני נהנה כדי לתת לו תענוג. השניים נותנים ושניים מקבלים.
ומה אני נותנת לו? איזה תענוג אני נותנת לו?
כמו תינוק ש, 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 שאוכל כדי שאמא תהנה.
זאת אומרת, ללכת בדרך הישרה, דוגמה...
לא, זה את לא יודעת מה. זה לגמרי, לגמרי לא, 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 לא מהעולם הזה.
לא?
לא. זה נלמד. זאת אומרת, כל מה שחוכמת הקבלה מדברת, זה מתממש ברובד יותר פנימי. לא ככה בין בני אדם, להתחיל לאהוב אותם, להתחיל... זה לגמרי, לגמרי לא מועיל. לא מועיל גם כן לחיים האלו, לעולם הזה, ולהשגת האמת גם כן. נלמד את זה.
אוקיי.
נו, ניתן לגברת לשאול, היא פעם ראשונה.
תודה, כבוד הרב. איך אני גורמת לבורא להיפגש איתי באמת? שאני אפגש עם הבורא. איך אני גורמת?
להתקרב. להתקרב, להתקרב, אם זה אפשר, אם את לומדת מי הוא, הוא כולו משפיע. זאת אומרת, להתקרב עליו, אני צריכה להיות גם כן בתכונת ההשפעה. מה זה להיות בתכונת ההשפעה? אני כולי מי אני? אני כולי רוצה לקבל, ליהנות. איך אני יכולה לענות? כן? לא. אז כתוב שבראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו צריכים לגלות אותם, או לפחות קצת מה שיש לנו, צריכים לגלות אותם כי מפריעים לי להיפגש, כמו שאת אומרת, עם הבורא, מפריעים לי. אם אני אשנה אותם, זאת אומרת, במקום יצרה, שיהיה בי יצר טוב, במקום איזשהו רצון אפילו אחד, כבר בו אני ארגיש נטייה, נגיעה, אפילו קשר, אפילו משהו עם הבורא.
זאת אומרת שזה תלוי בי.
בלבד.
בי.
אני רשמתי כאן שאנחנו מתקרבים. כן. בו אין מה לשנות.
כן, כן. תודה רבה לך, אדוני הרב.
כך אנחנו... נו, תן שם, בבקשה.
ערב טוב.
ערב טוב.
רציתי לשאול בנוגע למספר הנשמות, כי אם אנחנו מסתכלים נגיד על שנת אפס לספירה, היו, לא יודע בדיוק, אבל מיליון או מיליוני אנשים.
10 מיליון, 12 אוקיי. מיליון.
והיום יש קרוב ל7 או 9.
7 מיליארד.
אוקיי. עכשיו, האם זה אומר שכל הזמן באות נשמות חדשות? ואם כן, אז
כן.
זאת אומרת שיש כאן נשמות עתיקות ונשמות חדשות.
נשמות זה נקרא... שאותו רצון שבורא ברא, הוא מתחלק לעוד ולעוד ולעוד חלקים. כי אם קודם, נגיד, לפני 1,000 שנה, היית כמוך עכשיו, והיה לך רצון, והיית איש רגיל, כן? אחר כך, משך 1,000 שנה, הרצון שלך בגלגולים, כל הזמן גדל וגדל וגדל, ולא יכולת לסבול אותו, לא יכולת לתקן אותו בכלל, היית כל כך, אם היית נשאר בו, היית מגיע למצב שאתה פשוט הורג את הכל, את עצמך, אתה עושה איזשהו דברים שלא היית יכול להתקרב אפילו במקצת לתיקון. ולכן, במקום שהיית לפני 1,000 שנה אחת, היום במקומך יש כאלו 20.
אז זה אומר שאנחנו אותה נשמה או שזה נשמות
נפרדות? נשמה זה לא דבר מוגדר.
אוקיי.
זה לא דבר מוגדר. יש גלגולי נשמות, זה בגוף אחד יכולים להיות ומתחברים ומתחלקים, זה לא מוגדר. אותו רצון שאני חש עכשיו, זה, אם הוא באיזשהו מידה דומה לבורא, זה נקרא נשמה. אם הוא לא דומה לבורא, אם אתה שואל על 7 מיליארד אנשים שבעולם, אין בכלל נשמה לאף אחד. כולם בהמות, זהו. רק יש בכל אחד ואחד יכולת שתתעורר בו את הנקודה שבלב, תחילת הנשמה, וממנה תתחיל לגדול. נשמה זה נקרא חיסרון להגיע לבורא, שכבר מתעורר מעל כל החיסרונות הקודמים. יש חיסרון דומם, צומח, חי, ואדם מדבר, אדם. זה כבר רצון שאיתו מרגישים שאני לא יכול להיות בעולם הזה. חסר לי משהו, אני חייב למצוא מה הסיבה לחיים, מה מטרת החיים, בשביל מה החיים, וכן הלאה. אם הרצון הזה הוא אמיתי חזק, אדם מגיע לחוכמת הקבלה אוטומטי, כי זה כמו אור וכלי. הוא מרגיש כי שם הוא יכול לקבל את המענה. בבקשה. את פעם ראשונה? כן.
שלום. אם בזמן שלנו חוכמת קבלה רק עכשיו כאילו נפתחה לרוב האנשים,
כן.
אז זאת אומרת שכמעט כולנו אנחנו בהתחלה עוד לא עברנו את המחסום, כאילו הרוב האנשים לא עברו את המחסום.
כן. חוץ ממקובלים בדורות הקודמים, ומספרם היה הרבה.
ולא כולם הגיעו עד
עד הסיום?
כן.
כן. נמצאים ועוד
יש לנו נשמות שהם היו מקובלים בגלגולים קודמים, יכול להיות כזה?
לא. אם האדם היה בהשגה רוחנית קודם ובא שוב לעולם, הוא מהר מאוד מגיע לאותה דרגה וממשיך.
האם היה יכול להגיע עד איזשהו מדרגה בלי קבלה, נגיד באיזשהו רוחניות אחרת?
אין אפשרות. שיטה היחידה למשוך את האור שברא רצון לקבל, שיתקן את הרצון לקבל בעל בינת להשפיע. שיטה היחידה שמדברת איך להשתמש באגו. לא להרוס אותו, לא לקטין אותו, אלא להשתמש בו, להגדיל אותו, ועל ידו לעלות עד דרגת הבורא. כל הדתות, כל האמונות, כל השיטות,
תמיד רק לזה. המשיכה לרוחניות.
זה לא רוחניות. זה לא רוחניות. גם היום הרבה אנשים משתוקקים לניו אייג'ים למיניהם. זה לא רוחניות. רוחניות זה נקרא כוח ההשפעה שמושג עם שימוש בתוך האגו, ברצון לקבל ממש. ואף שיטה לא עוסקת בזה.
המשיכה, אני מתכוונת.
אין משיכה. אם הייתה משיכה, האדם היה מגיע.
כן, בכל הזמנים.
בכל הזמנים.
כי היו זמנים שהיה סגורה.
לא חשוב. היו אנשים שמגיעים, כי לא היה רצון לקבל שהיה משתוקק. צריכה עוד לקרוא ולשמוע, וזה יסתדר. כן, יש שם גם כן איזושהי גברת חדשה. לא זאת, היא לא חשוב, נו. כן. אחר כך, שם, כן.
הדרך הזאת של ה-125 מדרגות,
כן.
היא נמצאת בנו בכוח, ואנחנו בעצם מוציאים אותה לפועל.
נכון.
אז
לכן הוא כותב, כל העולמות נמצאות בתוך האדם.
כן. אז בעצם רק בסיום ה-125 מדרגות, יש שלמות לפעולתו.
נכון.
אז האם השלמות של הפעולה של הבורא תלויה בנו?
אלה במי?
אנחנו משלימים את הפעולה שלו?
את? ודאי. מצידו הוא גמר את הפעולה. בזה שברא את הרצון לקבל, והרצון לקבל הזה, הוא נמצא במצב הסופי. חוץ מזה שנמצא במצב הסופי, באותו מצב הסופי שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בחוסר הכרה, במצב הפוך ממנו, שנסתר הוא, ואנחנו צריכים להתעורר ולהגיע בהגיעה, להתעורר, להגיע להכרה, אנחנו מסכימים להיות באותו מצב כמו שברא אותנו. זה הכל על חשבוננו, מצדו אין שום פעולה, האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הכל תלוי בי, את יכולה לצעוק, להתפלל, מה שאת רוצה לעשות, אם את לא עושה פעולות הנכונות כדי שהאור יתקן אותך, זה לא יקרה. ושום דבר לא קורה, שום דבר לא קורה, אלא רק מתוך העבודה שלנו, מתוך ההגיעה שלנו, מצד הבורא אין פעולות. אנחנו נמצאים מול האנרגיה הזאת, את יודעת להשתמש בה, תשתמשי, תתקדמי. לא יודעת, שום דבר לא יקרה מעבר להגיעה שלך.
אז הפעולה של הבורא שהוא יצר את זה בי בכוח, כן. זה סיום הפעולה שלו?
זה סיום, רק פעולה אחת. רק פעולה אחת, ברא רצון לקבל, ובדיוק בצורה כמוהו.
אבל עד שזה לא מגיע לשלמות, אז כאילו הפעולה
כל
שלו...
כל היתר על אותו רצון לקבל, על האדם. הרשימות שמתעוררות בנו, הן דוחפות אותנו לבצע את הפעולות, אבל הכל בנו. כל העולמות, הכל בנו. אין, לא לתלות בבורא שום דבר. את רואה, האנושות כל אלפי שנים חושבת, זה ישתנה, הוא כך, הוא טוב, הוא ירחם, וזה, כלום לא יקרה. רק יותר גרוע. שום דבר לא יקרה, הכל רק לפי המעשה האדם. לכן אנחנו היום מתעוררים סוף סוף לזה. נו, ויש אחרייך ילדה? כן.
לא הבנתי משהו. אמרת שהבורא ברא רצון לקבל בשביל להטיב לו, וכשנגיע למצב השלם...
להטיב לו?
כן.
שאנחנו נעשה כך, כן, נכון.
וכשנגיע למצב השלם, למי הבורא יטיב?
הוא מטיב לנו, אנחנו מטיבים לו. ואנחנו מדברים כאן רק על תיקון הכלים שלנו. זאת אומרת, ישנם שני שלבים שאנחנו עוברים. שלב הראשון שאנחנו עכשיו נמצאים מקולקלים, וצריכים לתקן את עצמנו להגיע לדרגת הבורא. זה נקרא תיקון. כמו שמסרתי אותו למוסך. מתקנים לי אותו. כך אני עושה את התיקון. עד סיום 6,000 שנה, מהאדם הראשון, מתיקון הראשון עד תיקון האחרון, אנחנו מתקדמים בלתקן את עצמנו. אחרי שאני מקבל את האוטו מתוקן מהמוסך, אז אנחנו כבר עושים טיול איתו יחד, לא יודע לאן. כן, כן, זה ככה באמת. על זה לא מדובר בחוכמת הקבלה. יש דברים כאלה רמזים על זה, אבל באמת לא. ככה בצורה ברורה. כי חוכמת הקבלה מדברת איך רק לתקן את עצמנו לדרגת הבורא. ומה בדרגתו ומה עלם נפתח, אין על זה כלום. זאת אומרת, זה חוכמה, מדע, שמסביר בצורה ריאלית. עד כאן כן, יותר מזה לא. וגם כן מסביר למה, כי אנחנו לא מסוגלים להבין מה זה נקרא אחרי גמר תיקון להתקיים. שם זה ממדים אחרים, שם זה הכל אחר. בוא נתקדם עוד טיפה.
אנחנו נמצאים באמצע אות ה', אמצע אות ה', בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. וכן, לפי מידת גודלה של השתנות הצורה ביניהם, כן שיעור התרחקותם זה מזה. עד שאם הם נמצאים בהופכיות הצורה זה מזה, אז נבחנים רחוקים כרחוק מזרח, ממערב. דהיינו בתכלית המרחק המצויר לנו במציאות.
נו, זה מה שאנחנו דיברנו, כן? כאן המצב הוא המרחק האינסופי בינינו, ולפי איך שאנחנו יכולים להתקדם, אז אנחנו מתקרבים אליו. ההתקרבות רק על ידי תיקון התכונות, תיקון הרצונות שלנו בלבד. אז תרייק הרצונות שאנחנו מגלים אותם שהם הפוכים מהבורא, זאת אומרת, אנחנו מגלים אותם באמת, כמו שאמרו לי כאן, רק אחרי המחסום מתגלים לי תרייג הרצונות שלי ההפוכים מהבורא, לאט לאט, ואני מתקן אותם, ועד שאני מתקן את הכולם, מגיע אליו. בכל רצון ורצון. זהו. ועל ידי מה אני מתקן? על ידי האור העליון הזה, על ידי ההופעת הבורא עצמו אליי. אין? שזה נקרא המאור שבא, מחזירו למוטב. כל הרצונות הם מתוקנים על ידי תרייג אורות. שסך הכל תרייג אורות הם נקראים כולם תורה. ממילה האור, כן? נקרא תרייג אורחין דאורייתא, תרייג אורות התורה. לכן כתוב, בראתי יצרה, מגלים לנו יצרה, תרייג רצונות, בראתי תורה, תבלין. כי מאור שבא, יש בכוח כזה שהוא מוסיף לרצון שלי כוונה על מנת להשפיע, ואז אני משתמש ברצון שלי, אני מוכן לקבל את זה ממנו, כל מה שהוא רוצה לתת לי, כדי להשפיע לו תענוג בזה. אין? כמו שנגיד, ילד אוכל בשביל אמא. אין? זהו. אז בזה הוא מתחיל להיות שווה לה. שניהם מקבלים, שניהם נותנים. זה לזה. כן.
עוד וב. והנה, בהבורא, לית מחשבה תפיסה בכלל וכלל. אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל. ואין לנו בו חס ושלום שום הגה או מילה. אמנם, מבחינת ממעשיך יקרנוך, יש לנו להבין בו שהוא בבחינת רצון להשפיע. שהרי ברא הכל בכדי להנות לנבראיו, ולהשפיע לנו מטובו. ולפי זה, נמצאים הנשמות בבחינת הופכיות הצורה אליו. שהרי הוא כולו רק להשפיע, ואין בו חס ושלום רצון לקבל משהו, והנשמות נטבעו ברצון לקבל לעצמם, שאין הופכיות הצורה רחוקה מזו. ונמצא, אם היו הנשמות נשארים בפועל בבחינת הרצון לקבל, היו נשארים נפרדים ממנו חס ושלום לעולמי עד.
זאת אומרת, רצון לקבל זה החומר שלנו. רצון לחיות, רצון ליהנות, רצון להתקיים, נגיד בדומם, רק רצון להחזיק את הצורה שלו. זה גם כן, זה כוחות שנמצאים בתוך החומר להחזיק את עצמו. זה רצון ליהנות, רצון לקבל. כך הוא מרגיש את עצמו טוב. כן? בצומח, זה כבר רצון אחר, יותר גדול. זה לקבל יותר, להוציא דברים רעילים, לקבל יותר דברים מועילים. כן? בחי זה רצונות עוד יותר גדולים. הוא מוליט, הוא עושה הרבה פעולות. כן? המדבר, זה אנחנו כבר מדברים על דרגת הקשר עם הבורא. זה כבר מעבר. חוכמת הקבלה מתייחסת אלינו, אם אנחנו לא נמצאים בתהליך הזה, כן? בתהליך הזה כלפי הבורא, היא מתייחסת אלינו כמו כולם כבהמות נדמו. אנחנו לא יוצאים יותר מהטיפול בגוף שלנו, וזה כמו בהמות. אז קצת יותר משוכלל. גם כן, יותר מסובך הייתי אומר, ויותר גרוע מהבהמה לא טועה. עושה דברים טובים מה שלטובתה. אנחנו רק הורסים את עצמנו. אבל בכל זאת זה נקרא, מה שלטובת הגוף, לטובת הקיום הזה עד שגוף קיים, זה נקרא דרגת הבהמה. אז לכן הרצון לקבל שבנו הוא דבר הכרחי, ואם היינו לא יכולים להוסיף עליו כלום, אז היינו נשארים כך. אלה בגלל שאנחנו נמצאים מצוידים בפנים, בכל אחד מאיתנו, בשרשרת רשימות. רשימות זה נקרא ההבחנות, הנתונים הפנימיים כדי להגיע לבורא. כל ה-125 דרגות האלו, מדרגות האלו שאנחנו צריכים עליהם לעלות, להגיע לבורא, כל המדרגות האלו הם נמצאות בנו. הם כמו איזשהו מין ספירלה, כן, עם הגן הרוחני שנמצא בי. ככה, 125 כאלו, יש לי רשימות, מה שנקרא. כן? איזה מידות כאלה, שמתעורר בי משהו, כמו עכשיו נגיד נקודה שבלב, אני רוצה משהו רוחני. אחר כך מתעוררת מידה עוד יותר גדולה לרוחניות. אחר כך עוד יותר גדולה. אם כמה שאני מממש, כך הם מתעוררות המידות האלה. 125 סך הכל. לא הרבה. לא. והכל נמצא בכל אדם ואדם. ואנחנו על ידי החיים שלנו הרעים, ככה שמתחילים להרגיש שחסר בהם טעם מצד החיים שלנו, ומצד שני מתעוררת הרשימו, אז אנחנו ניגשים לתיקון. ואז אנחנו לא הורסים את הרצון לקבל שלנו. והוא כל הזמן גודל, ואנחנו לא מסתכלים עליו בכלל. רצונות רוצה, אני רוצה כל דברים הרעים ביותר בעולם. אתם שמעתם מה שאנחנו קוראים ביום הכיפורים? השמנו, בגדנו שם, הכל יש שם, חז"ל ידעו מה יש בתוך האדם, כי הם בעצמם מרגישו את זה שיש בהם. לא, כי כתוב מדבר שקר תרחק, ואנחנו מתפללים כאילו בכל הרצונות האלו. העניין הוא שבתוך כל אדם ואדם בפנים ישנם כל הרצונות הגרועים ביותר, כל התכונות הגרועות ביותר. כל אחד ואחד מאיתנו הוא משהו זוועה כזאת שלמה. וכשמתחילים לעבוד בחומת הקבלה זה עוד ועוד ועוד נפתח ועוד גודל, ואנחנו לא מסתכלים על זה. אנחנו לא שמים לב בכלל על כל הרצונות האלו, אלא אנחנו שמים לב רק על ההתקרבות על ידם לבורא. זאת אומרת, איך להוסיף על הרצונות האלה שימוש להשפיע. אני רוצה לזלול. יופי, טוב מאוד, אז אתה תקבל את זה ממנו, תנסה. כן, אתה רוצה, מתפתחים את התרייג הרצונות בצורה נוראית. זה נקרא, בהתחלה שמתפתחים באדם, זה נקרא קליפות. כן? הכלים מאוד גדולים. ואדם צריך לסמוך בזה, כי על ידי זה דווקא הוא מגיע לנתינה בהתאם לשבורא רוצה לתת לו. אז נעשים כשווים. זאת אומרת, שיטה היא לא להרוס את הרצון לקבל, אלא להשתמש בו נכון. בבקשה.
נמשיך להוציא לו קצת שאלות קודם.
נו, איפה? יש שם גברת איזה, כן? או... כן. את יכולה לקום.
כן. רציתי לשאול, איך אנחנו יכולים לבחון את עצמנו, באיזה מצב אנחנו, אם אנחנו בכלל בדרך הנכונה, באיזה מדרגה, באיזה שלב, איך אפשר להרגיש, לדעת?
לא, אי אפשר לפני מחסום. אי אפשר. אנחנו עוברים לפני המחסום אותם מדרגות כמו שאחרי המחסום, וזה נקרא זמן ההכנה. אבל לפני מחסום זה הכל נקרא זמן הגלות. זמן הגלות זה לא סתם שאנחנו נמצאים בגלות, עם ישראל בארץ ישראל או בחוץ לארץ וכן הלאה. בחומת הקבלה המונחים הם כלפי הרוחניות, שעד כמה שאדם מרגיש שהוא לא נמצא בהתקרבות לבורא, שעדיין לא נכנס איתו אפילו למגע קטנה, מה שמעבר למחסום, אז הוא מרגיש את הגלות. וכמה שהוא מתקדם לקראת המחסום כדי להיות בגאולה, החושך שלו עוד יותר גדול. זה כמו שלפני לידה, הלחצים, הצירים, ככה זה, כי גאולה זה נקרא לידה, שהוא נולד בעולם החדש. ולכן אי אפשר בזמן הגלות, בזמן החושך, שאין הבחנות. אני לא יכול למדוד את הכלי לעומת האור. אין לי עדיין מדידה, אין לי מגע ביניהם שאני יכול לשוות ביניהם. ולכן בזמן הגלות זה כולו חושך, ואי אפשר לדעת כמה עוד נשאר. זה פתאומי, כמו ביציאת מצרים שמספרים לנו. חושך מצרים, ופתאום לצאת, לברוח. ככה זה יוצא. נקווה שרגע הבא זה יקרה. כן, יש שם מישהו שעוד לא שאל. אתה שאלת כבר. תן לשכן. הלו? סליחה, בסדר. נו.
שלום, כבוד הרב. כן. רציתי לשאול לך... עיקרון, אתה מדבר איתי על רצון להשפיע, נכון?
כוונות, כוונה דלהשפיע.
כוונה להשפיע.
רצון הוא תמיד רצון לקבל.
אוקיי. אז איך אני מתכוון, מה זאת אומרת להתכוון להשפיע? במה אני יכול להשפיע בכלל לבורא? זה כוח אינסופי.
תקבל ממנו.
מה אני מקבל ממנו?
תענוג.
תענוג?
אם אתה בא לגילוי, תתאר לעצמך, אם אתה בא לגילוי, אתה מרגיש לפניך כוח הטוב שרוצה לתת לך, ואתה מוכן לקבל את זה ממנו, אבל בתנאי שבזה אתה מרגיש שאתה עושה לו טובה כמו שהוא רוצה לעשות לך טובה. יש ביניכם כזה קשר, כזה יחס. אז ברור, אני חושב מה אפשר לעשות או לא.
רציתי, הכוונה שלי, אתה אומר, הכוח הזה לא נמצא בכלל במציאות שלנו, לא נמצא פה. על ידי מה אני מושך אותו?
עדיין לא.
אז איך מושכים את זה?
יופי, אמרת נכון. שאלה יפה מאוד. זאת אומרת, איך אני מעולם הנסתר שלי, ממצב הנסתר שלי, מתחיל להתקרב לפחות לעבר למחסום, משהו ככה להתקרב לזה. כי אני נמצא בחושך, בגלות מה שנקרא, אני לא יודע לאן אני הולך, אולי אני הולך לכיוון הפוך, כן? או להצידה ככה, כן? איך אני מתקרב, איך אני מתאר במקום בורא משהו, שזה יהיה בשבילי בינתיים כקנאי מידה שאני מתקרב לכיוון שלו, ואחר כך אכנס לתחום שאני כבר ירגיש אותו. כן?
כן, זו שאלה.
יופי. בשביל זה הבורא שבר את הנשמה שהייתה אחת, היה נברא אחת, הוא שבר אותה לחלקים. ונתן המצב בין החלקים כמו שמצב בין כל חלק והוא. ואני נמצא עכשיו עם כל הבני אדם באותו יחס כמו שעם הבורא. אבל עם בני אדם אני יכול להרגיש אותם. ובורא לא. לכן, אם אני מגיע לקבוצה ו... אם אני מוצא קבלה, אני תמיד מוצא את הקבוצה הנכונה. אם אני מגיע לקבלה, אם אני מגיע לקבוצה, אני בקבוצה מתחיל לממש את הכלל ואף תרח כמוך. זאת אומרת, אני מתחיל לראות, למדוד, להבין עד כמה שאני שונא אחרים, עד כמה שאני לא רוצה אותם, עד כמה שלא אכפת להם וכו' וכו' וכו'. באותה מידה אני צריך להאמין שזה קורה כלפי הבורא. שונא אותו, לא רוצה אותו, מצטף עליו, ממש כך. באותה מידה. ומצד השני, כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. אם אתה בקבוצה שאתה נמצא, יכול לבנות יחסים כאלו, שאתה והם מתחברים ממש ברצונות שלכם, לא בתכונות הגשמיות. לא באופי, ולא בכל מיני הנטיות, ולא במה שאתה נולדת ומי אתה ומה אתה, לא. רצון לרוחניות שלך ורצון לרוחניות שלי. בוא נחבר אותם יחד, ויחד נלך למעלה. אם אנחנו בצורה כזאת יכולים להתחבר, זה נקרא שאנחנו באים לערבות. מחזיקים זה את זה, מחזקים זה את זה. אם אנחנו עושים כזה תנאי הערבות, כי איש אחד בלב אחד, אז אנחנו מגלים את הבורא. לכן בעולם שלנו, כדי לתת לנו אפשרות לבנות מודל, תבנית כזאת שאני מתקרב עליו מתוך הגלות, מתוך חוסר הכרה, שיהיה לי אפשרות בכל זאת להתקרב, אז נתנו לנו כל המציאות הזאת, ובמיוחד העבודה הזאת בקבוצה עם אותם האנשים, זאת אומרת, עם אותם הרצונות, זה לא בני אדם, אני לא מסתכל עליהם כמו בני אדם, אני מסתכל עליהם שהם רצונות, גם כן להגיע לאותו יישום כמוני. עכשיו יותר מובן איך זה קורה, זאת אומרת, עובדים במישור הזה, בונים כאן אותו יחס בינינו, כמו שרוצים שיהיה בינינו לבורא. ברגע שמשיגים, אז גם כן מגלים אותו. עכשיו, איך משיגים? איך אני בעולם הזה יכול להשיג אהבה לזולת? תבקש. על ידי הלימוד, יש עוד מרכיב אחד. על ידי הלימוד מגיע אליך המאור המחזיר למותיו. שאתה יחד עם כולם לומד כדי להתחבר. לא כדי שום דבר אחר לעשות. לא לדעת, כל מיני שכל, חוכמות, זה הכל שטויות. עד שאתה לא תגלה רוחניות, אתה בכל זאת לא תדע כלום על זה. אתה לא יכול לדמיין אותה נכון. זה מימד שאנחנו לא מרגישים. אבל אם אתה נמצא בקשר עם החיים ורוצה שקשר הוא יהיה ממך החוצה, ואז כולם לומדים שיהיה כזה קשר, ולומדים דרך ספרי הקבלה שמדברים על זה, אתה בעצם מושך את עצמך לדרגה יותר למעלה, ומקבל משם את הכוח שעושה ביניכם תכונת ההשפעה. הגעתם לתכונת ההשפעה המינימלית ביניכם, באותו תכונת ההשפעה, באותו קשר ביניכם, אתם מגלים את הבורא. הבורא מתגלה בין בני אדם, האלו שמשתוקקים עליו. אבל הם בונים רשת קשר ביניהם כזאת, ששם הוא מתגלה. לכן זה נקרא בוא וראה. בוא. ונראה איך שהבורא מתגלה. אותה תכונת ההשפעה בינינו שמתגלה, היא נקראת בורא.
עכשיו יש לי שאלה על איך בכלל דורות קודמים היה את אמרת אריזל, בעל שם טוב,
כולם בקבוצות, כולם בקבוצות הגיעו,
כולם בקבוצות, לא היו בודדים, ישבו לבד והגיעו לזה. אברהם אבינו צד אחד של העולם, היתר היו בצד האחר.
אני לא יודע מה להגיד לך על אברהם, ישנם על זה, הוא לא, אולי כתב, אבל לא הגיע אלינו. מה שהגיע אי אפשר להגיד. מצד אחד, מה שהוא ידע, הוא ידע גם כן מאדם הראשון, דרך 20 דורות. האדם הראשון הוא המקובל הראשון. אדם. כן? ונוח 10 דורות מאדם הראשון, ו10 דורות אחרי נוח, אברהם. כולם היו דורות המקובלים. כולם היו בגילוי הבורא. וזה נקרא מקובל, שנמצא בגילוי עם הבורא, לפחות במשהו. ומצד אחד אברהם קיבל את הידיעה הזאת וקצת שיטה הזאת מצד אחד. מצד שני, איך שאנחנו מבינים, הוא היה בכל זאת נמצא עדיין בעבודה דקף שמאל עד שהגיע לקף ימין. אני לא יכול עכשיו פשוט... זה, 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 זה דבר שאנחנו לא נוכל להרים אותו בכמה דקות שנשאר לנו. זאת אומרת, איך שהוא גילה את האלוקות. וגם כן, מה זה נקרא אברהם? איזה מערכת רוחנית זאת? זה לא סתם איש, או איזשהו כהן בבלים, כן, שעבד שם ביניהם.
מדובר בכוח רוחני בעצם. אברהם זה מין כוח רוחני,
כן, אבל בוא יותר קרוב אלינו. פעם הבאה אנחנו ניתן לזה זמן.
טוב, תודה.
כן, נו, כן, בבקשה.
שלום, אני פעם ראשונה פה. אני מרגיש את האנרגיה עכשיו, מה שאתה מדבר כל הזמן, מרגיש אנרגיה.
תחזיק ככה מיקרופון.
כן, אני מרגיש את האנרגיה. יש פה משהו מה שלא מעולם הזה.
כן.
זה כמו שיצאתי מכל הדברים מהרחוב, פתאום אני מרגיש בצורה אחרת.
נו, תודה.
זהו.
טוב מאוד.
תודה.
כן. שף.
אמרת שכל הדורות מאדם הראשון עד אברהם היו מקובלים, נכון?
כן.
והיה את דור המבול, שהם היו רשעים. ככה כתוב.
אני לא אמרתי שכל הדורות, שכל מי שהיה בכל הדורות, אבל כל ראשי הדורות, סליחה. כל ראשי הדורות. 20 דורות אנחנו מדברים על הראשים. גם כן בדורו של אברהם. נוח, כן? איש צדיק היה בדורותיו. נו, זה... נלמד כל הדברים האלה, אבל ראשי הדורות האלו, 20 דורות מאדם עד אברהם, הם כולם היו במגע עם הכוח העליון. כן, היו, יחד עם זה היה מתגלה, אנחנו צריכים להבין שזה שמדובר ומסופר על האדם בתורה, זה מסופר על הכוח הרוחני. ולאו דווקא על הסתם בני אדם שהיו חיים בעולם הזה, אפילו על הרשעים שבתורה, זה מסופר על כוח הרוחני. זה מה שהתגלה בהם, זה התגלה כקף שמאל. נו, לא כדאי לנו להתבלבל, הכל אנחנו לא נתפוס מיד. אין? שם
ערב טוב.
כן.
כדי לקיים את הכלל ואהבת לרעך כמוך, וגם פעולות אחרות, האם אני צריכה לעשות פעולות פיזיות גשמיות, או שמספיק לי לחשוב, להשתוקק, לרצות? כי יש פעמים שאני כן רוצה לקיים את הכלל, אבל אני מוגבלת ברמה הפיזית. האם זה שאני חושבת על אותו אדם מסייע כדי לקיים את הכלל?
אני ממליץ לך לקשור את הידיים, רגליים ופה.
ניסיתי.
זהו, לקשור אותם, לא לתת לגוף משהו לעשות טוב לאחרים. ואז רק לחשוב.
ו?
זהו.
זה אומר שזה מספיק?
ואז תגיע ליישום. אנחנו לא פועלים בעולם הזה.
אני יודע.
העולם הזה הוא כולו נפעל. מה שאנחנו יכולים לעשות, הדבר היחידי שאנחנו מסוגלים לעשות, זה לרצות שיהיה טוב. לא יותר. והאור מחזיר למוטב. ולא הידיים ורגליים שלנו, הם יעשו משהו בעולם הזה.
זאת אומרת שאני יכולה להישאר בבית ולראות את ההרצאות על המסך ולא להגיע לפה. זה אותו הדבר.
למה?
כי התאמצתי מאוד מאוד להגיע.
לא, לא. האמת שאין שום... האמת שנכון, אין שום הבדל.
אין שום, אוקיי. זה חשוב, זה...
אבל לנו יהיה נעים.
תודה.
לא, בהחלט, לא חשוב. ישנם תלמידים, כמו שבטח שמעת, בכל העולם... והם כולם נמצאים, וגם עכשיו הם דרך האינטרנט רואים אותנו ומקבלים תרגום בעשרות שפות. ואני לא מרגיש הבדל במרחקים. אני לא מרגיש שהם מרוחקים לגמרי. ואני נפגש איתם כמה פעמים בשנה בכל מיני יבשות, אני מגלה שהם ממש... כמו נמצאים באותו חלל.
זאת אומרת שאם אני צפה בשיר שעשו אותו כמה קבוצות מכמה מקומות בעולם, ואני כולי מלאה בהתרגשות, אני מרגישה שאני ממש אוהבת אותם.
גם כן, זה מקדם אותך.
זה אומר, אז זה לא אומר שאני מדמיינת, מפנטזת, שאני באמת שם? זאת אומרת, באמת מרגישה אותם?
כן.
כי זה מה שאני מרגישה. זאת אומרת, קשה לי לעשות את ההבחנה
בין... אם את נמצאת בין אנשים שמחפשים בזה דביקות בבורא, באמת דביקות. באמת קשר, הם באמת שייכים לשיטה, הם באמת יודעים שהם צריכים לתקן את עצמם, והקשר לבורא הוא דרך האיחוד ביניהם, מאהבת הזולת לאהבת הבורא. וזה ייעוד שלנו, ובעולם שלנו, והיום ועכשיו זה כן צריך להתממש. אז אין שום בעיה, אין שום הבדל מה שאת... מה שאת שומעת שירים או תוכניות ילדים או הכל מה שיוצא מהקבוצות שלנו זה יוצא מאותה נטייה. אז הכל זה משפיע. בכל דבר הזה יש כוח הרוחני, המאור המחזיר למוטב.
ואולי גם לקבל את זה שזה, זאת אומרת, זו הדרך אולי האישית הפרטית שלי לעשות את הדברים, כמו דרך של כל אחד אחר.
לא, יש עוד דבר, שאדם שבאמת, מה, זאת אומרת, חוץ ממה שאנחנו דיברנו, שבאמת להיטיב לאחרים, אין לנו בידיים ברגליים שום דבר חוץ מהפצה. כי בהפצה את בעצם מקרבת את האדם לאותה המערכת הכללית שצריכה להיות בין הנשמות.
אז לא לחשוב על הפצה, אלא לעשות אותה בפועל.
זה אנחנו כן חייבים לעשות בפועל.
אוקיי.
דבר היחידי.
לא, זאת לא הייתה בדיחה, זאת באמת הייתה שאלה אמיתית.
זהו, אז אם את שאלת על הפצה, אז כן. שחייבים לעשות בפועל, כי כך אנחנו מעוררים את האדם מדרגת הבהמה לדרגת האדם, ואי אפשר לגשת אליו אחרת, אלא דרך זה שמדברים, דרך שמוסרים לו משהו, באיזושהי צורה מקרבים אותו. אבל לא שאנחנו חוץ מזה יכולים להטיף באיזושהי פעולות שלנו לעולם. לחלק לעניים ולעשות כל מיני עוד דברים, כלום לא. אנחנו רואים מההיסטוריה שכל הדברים האלה הם לא מועילים. חוץ מהפצה, אבל זה כותבים מקובלים. זאת אומרת, את יודעת, אני מעדיף להיות כך, כמו שאומרים, בראש קטן. הם אומרים, אני מבצע, ורואה שבהחלט הגישה הזאת היא הכי טובה.
נעשה ונשמע. תודה.
נעשה ונשמע, זה כבר אמרת משהו גבוה. זה כבר שייך למדרגות באמצע כאן, המדרגות העליונות. כן, נו, לא שאלת היום עדיין, בבקשה, בבקשה. מאחורה.
תודה, כבוד הרב. אני מרגישה שאני אף פעם לא נמצאת לבד בעולם. תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתי.
באמת? תגיד לנו אותו, נו מה?
אני לא יכולה, אני בת לי.
כן, נו
נו. האם אפשר שבן אדם בעצם מתקדם ב-125 מדרגות גם מבלי ללמוד את הקבלה?
לא. איך? כי את לומדת על הנשמה שלך. כותב בעל הסולם איזה מאמר, שכמו שאדם לא יכול לחיות בעולם הזה בלי לדעת כמה פרטים על העולם הזה, הוא לא יכול להתקיים בו, הוא ילך לאיבוד.
אבל לא יכול
כך
להיות
כך הנשמה שלנו לא יכולה להתקיים בעולם הרוחני אם לא תדע למצאת.
כן, זה בספר שלנו בעמוד 58, מאמר מבשרי החזה אלוקה.
מבשרי, זאת אומרת ממש להתחיל מזה, כן?
בוא נקרא, פסקה ראשונה. כמו שלא יוכל לקיים גופו בעולם מבלי שיהיו בידו ידיעות בשיעור מסוים מסדרי הטבע הגשמיים, כמו ידיעות אלו הם הסמים ממיתים ואלו דברים שורפים ומזיקים, וכן ידיעה ועומד מה שבלב חברו, אשר בלעדיהם אין לו זכות קיום בעולם החומרי, כמו כן ממש נשמתו של אדם אין לה זכות קיום בעולם הבא, זולת ברכש לה שיעור ידיעות מסדרי טבע, מערכות, עולמות הרוחניים ושינוייהם.
נו, מה תעשי? תתאר לי עצמך שאת באה לאיזה עולם, לאיזה מקום, ואת לא יודעת כלום. אפשר לנגוע? לא. מה עכשיו יעשה? אולי יפול משהו, אולי זה... חייבת במקצת, או לא?
כן, אבל האם יש אפשרות שכבר אני עושה חלק מהדברים, ואחרי שאני אלמד אותם אני אגיד, אני במילה עושה את זה, אני במילה מתכוונת, אני במילה ברצונות שלי מגשימה?
מה שאנחנו לומדים בתיקון שלנו זה איך לעשות פעולות די להשפיע, שפעולות האלה בעצמם זה הקיום בעולם הרוחני, זה הכל. אז איך בלי ללמוד?
זאת אומרת שאין לנו אפשרות לדעת אותם לפני שלמדנו אותם.
לא, אבל לא למדנו שאת צריכה לשבת וללמוד על הספר. יש לך ערוץ, תפעילי אותו, יש לך איזשהו ספר קל, תקרי, יבוא האור, הוא יחזר למותיו. לא מהשכל, לא החכם לומד, זה לא בדרך הראש. אבל אנחנו צריכים במקצת, במידה שאת מתעניינת בזה, אז תממשי את זה.
כן, אבל יכול להיות מצב כזה שנולדתי מראש, כמו שנולדתי עם גנים, שהם, אני
מה?
יותר מוכשרת לריאלי במקום לאומני, יכול להיות שנולדתי מראש עם דברים
לא
כתובים.
לא חשוב, כולם אותו דבר. כולם כלפי
רוחניות. כולם נולדים אותו דבר.
כן. ובזאת נסיים, אני מצטער.
זהו, הזמן שלנו להיום תודה נגמר. רבה. תודה שהייתם איתנו. תודה לצופים בבית.